You are different. ויהי בשנה השישית בשישי בחמישה לחודש אני יושב בביתי וזקני יהודה יושבים לפניי ותיפול על האישה יד השם אלוקים וערב הנה דמות כמראה אש ממראה מותניו ולמטה אש וממותניו ולמעלה כמראה זוהר כי אין החשמל חשמלה וישלח תבנית יד ויקחני בצפצית ראשי ותישא אותי רוח בין הארץ ובין השמיים ותווה אותי ירושלימה במראות אלוקים אל פתח שער הפנימית הפונה צפונה אשר שם מושב סמל הקנאה המקנה סמל הקנאה אומר רש"י סלם הקנאה מקנה ומקנית לקדוש ברוך הוא שנתנו הוא שם לקנאות לקדוש ברוך הוא להרגיזו וכן תרגם יונתן סלם קנאת דמרגזים זה דבר שנעשה כדי להרגיז מדובר על שמו שם בבית המקדש שמו דבר כדי להכעיס והנה שם כבוד אלוקי ישראל כמראה אשר ראיתי בביטאה ויאמר אליי בן אדם שנה עיניך דרך צפונה ואשא עיניי דרך צפונה והנה מצפון לשער המזבח סמל הקנאה הזה בביאה ויאמר אליי הרואה אתה מה הם עושים תועבות גדולות אשר בית ישראל עושים ועוד תשוב תראה תועבות גדולות זה הכל במראה נבואה ויראה אותי על פתח החצר ויראה והנה חור אחד בקיר ויאמר אליי בן אדם חתור נא בקיר ויחתור בקיר והנה פתח אחד ויאמר אליי בואו ראה את התועבות הרעות אשר הם עושים פה במראה נבואה הוא ראה את מה שעושים זקני כמו שכתוב כאן דבר מה שעושים חשובי ישראל ועבור ויראה והנה כל תבנית רמס ובהימה שקט וכל גילולי בית ישראל מחוקה על הקיר סביב סביב ושבעים איש מזקני בית ישראל ויעזניהו יעזניהו בן שפן עומד בתוכם עומדים בפניהם ואיש מקטרתו בידו ואתר ענן הקטורת עולה ויאמר אליי, הראית בן אדם אשר זקני בית ישראל עושים בחושך? איש בחדרי מסקיתו, כי אומרים, אין השם רואה אותנו, עזב השם את הארץ. כך הם אומרים, וזה מה שהם עושים. מה שאתה רואה, את זה הם עושים. ויאמר אליי, עוד תשוב תראה תועבות גדולות אשר הם עושים. ויבא אותי על פתח שער בית השם אשר אל הצפונה, והנה שם הנשים יושבות, כתוב בפסוק, מבכות את התמוז. מבכות את התמוז, אומר על זה הרד"ק, הוא מעתיק, הרד"ק מעתיק כאן מדברי הרמב״ם בספר מורה הנבוכים, זה בחלק ג' פרק ט'. שם ברמב״ם יש אריכות דברים גדולה על האמונה, רחמנא ליצלן, של מה שנקרא בלשונו הצבא, זאת אומרת, זאת האמונה הראשונה של אלה ראשוני העבודה זרה שמהם בא אברהם אבינו שגדל על האמונה הזאת מהם בא אברהם אבינו להוציא אברהם אבינו עצמו מראש צורים הוא עצמו גדל על האמונה הזאת ואת הפסלים של האמונה הזאת את האמונה הזאת הוא בא לעקור בתוך האמונה הזאת יש איזשהו מרכז והמרכז של האמונה הזאת הוא נמצא בעניין הזה שנקרא תמוז כך כתוב אני אקריא את לשונו זה חלק מלשונו של הרמב״ם שם לא מצאתי פה את הרמב״ם אז נקריא את זה מלשונו של הרד"ק מרקות והרב החכם הגדול רבנו משה בר מימון ז"ל כתב כי נמצא כתוב בספר מספרי העבודות הקדמונים כי היה איש מנביאי עבודה זרה ושמו תמוז כך היה אחד שהיה נביא לעבודה זרה הנביא כנראה הגדול הראשון לעבודה זרה שנקרא תמוז זה היה שמו וקרא למלך אחד כתוב שם הוא היה מלך מרכזי וציווה הוא לעבוד את שבעת כופרי הלכת ואת י"ב המזלות אותו נביא לעבודה זרה רחמנא ליצלן ציווה למלך לעבוד הביא לו כאילו מצר לו כאילו את אותה נבואה, את אותה דרישה של אותה עבודה זרה גדולה. והם איתו המלך, ומיתו המלך ההוא במיטה משונה, ובליל מותו, כך כתוב, זה ציטוט מאותו ספר, ציטוט מאותו ספר שאברהם אבינו גדל עליו, כך כתוב בדברי הרב. אברהם אבינו גדל על האמונה הזאת, עד שהוא, כן, עד שהוא עמד על דעתו, עד שהוא הכיר את בוראו וניתץ את כל הפסילים, ובתוכם אחד העיקריים שבהם זה את ה... את העיוות הזה. ובליל מותו התקבצו כל הצלמים מקצות הארץ אל היכל אחד בארץ בבל, אל היכל בבל, לצלם הזהב שהוא צלם השם. זה ציטוט מאותו ספר, שוב אני אומר, זה ציטוט מאותו ספר קדמון של עובדי עבודה זרה שהתחנכו על זה כל הדורות כולם, כולל אברהם אבי, שהוא צלם השמש. זאת אומרת, התקפצו כל הצלמים מקצות הארץ אל היכל בבל לצלם הזהב שהוא צלם השמש. והיה זה הצלם תלוי בין שמיים וארץ ונפל לתוך היכל, וכל הצלמים סביבו, והיה מספר להם מה שאירה לתמוז הנביא. והצלמים כולם בוכים וסופדים כל הלילה. וכאשר היה בוקר, עופפו כל הצלמים להיכליהם בקצות הארץ. והיה זה להם לחוק עולם, בתחילת יום ראשון בחודש תמוז בכל שנה יספדו ויבכו על התמוז. כל א' תמוז, כל יום ראשון של חודש תמוז, אז הם סופדים ובוכים על אותו תמוז, אותו תמוז שהוא היה נביא לעבודה זרה. וכתוב כאן שזאת הייתה עבודה זרה מרכזית מאוד, עיקרית מאוד. זאת אותה עבודה זרה, זאת העבודה זרה שממנה בא להוציא אברהם אבינו, זאת עבודה, אותה עבודה זרה שהיא נקראת אמונת הצבא. הרמב"ם מעריך בזה הרבה למורן רופין, ומדבר שם על כמה פרטים בעניין. בכל אופן, הדבר הזה הוא מרכז. היה עניין כזה, בקיצור, אולי כמה מילים כהקדמה. משום מה אנחנו רואים את עצמנו כחכמים וחכמים, והנושא הזה של עבודה זרה הוא רחוק מאיתנו כל כך, וזה ברור לנו פשוט שהדבר הזה שייך לאנשים שהם שוטים. פה מדובר על אנשים שוטים, פה מדובר על אנשים חסרי דעת, חסרי תבונה, אבל אנחנו חכמים וחוכמים. אז כמובן כל זה לא מדבר אלינו, זה לא שייך אלינו, זה לא מדבר אלינו, לנו זה לא נוגע, לנו הדבר הזה לא נוגע. זה במידה מסוימת כפירה בחלקים עצומים בתורה שהם מזהירים וחוזרים ומזהירים. חלילה פן תישא עיניך השמיימה וראית את השמש, את הירח, ונידחת ומשתחווית להם. אז חלילה, 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 כל העזרות האלה, כל העזרות האלה וכל צילויי התורה, רוב דבריו של משה רבינו, המון המון מדברי הנביאים, כל הדברים האלה כולם הם כולם, כן, זה נראה חלילה. זה, ודאי שהדברים האלה לא מתוך חוכמה נאמרים, הדברים האלה פירוש נאמרים מתוך שטות, כן, זה מתוך שאנחנו רחוקים מאוד מהאמת, רחוקים מאוד ממרכז התמונה, מרכז הדם. לכן נדמה לנו הדברים לא שייכים אלינו, לא מדברים אלינו, הם לא נוגעים לנו בכלל. כל מי שמעלה בדעתו שדבר אחד בדברי תורה לא נוגע לו, כמובן שלא אליו אנחנו מדברים. כל דברי תורה, כולל כל האזהרות על ענייני עבודה זרה, על החמורות שבחמורות שבה, מפורסם מאוד, מפורסם מאוד מה שכתוב בגמרא בפרק חלק, שרב אשי נפרד מהתלמידים בבית המדרש, אז הוא אמר להם שמחר אנחנו נעסוק בסוגיה של אלו שאין להם חלק לעולם הבא, ונדבר ונוגע למנשה, נדון במנשה, מנשה וחבריו עובדי עבודה זרה שאין להם חלק לעולם הזה. או כן או לא, זאת מחלוק. בכל אופן נדון בסוגיה הזו. אז הוא אמר בבית המדרש, הוא אמר למחר נפתח בחבריה, אנחנו נדבר על החבריה, לשון זלזו, חבריה הוא התקבל למנשה. אז כתוב בגמרא, זה גמרא בסנהדרין בדף ג', כתוב בגמרא, איך זילי, איתך זילי, מנשה בחלמה, ואמר לו חבריה וחברי דאבוך קרית לה, כמו שמדברים, פשוט ממש כמו שמדברים היום, אנחנו חברים שלך או חברים של אבא שלך, ככה אתה קורא לנו חבריה? אז הוא שאל אותו איזושהי שאלה, שאלה דווקא בהלכה, דווקא בלימוד, בדברי תורה, ורבה שלא ידע לנו. אז הוא אמר לו, את זה אתה לא יודע ואתה מעיז לקרוא לי חבריה? אמר לו רבה אשי, וכל זה בחלומו של רבה אשי. הגמרא בכל אופן מביאה את זה, כל זה בחלומו של רבה אשי. אמר לו רבה אשי, אם כן איך הקמיתו כולי היי, מה איתם הפלחיתו לעבודה זרה? אם אתם כל כך חכמים, למה עבדתם עבודה זרה? אז אמר לו מנשה, אילו אתה היית שם, אילו אתה היית בדורי, אז היית מפשיר את הבגדים שלך, מעלה אותם גבוה גבוה, כדי שלא יפריעו לך לרוץ לעבודה זו. אנחנו לפחות הלכנו בצורה מסודרת, הלכנו בצורה מסודרת, נהגנו כמו בני אדם. אתה היית מפשיר את הבגדים ומונע מעצמך כל עיכוב, כדי שתוכל לרוץ מהר לעבור את העבודה זו. בקיצור, מנשה אמר לרב אשי, כן, ראש חכמי ישראל, אמר למנשה, אילו אתה היית בדורי, והיית עובד עבודה זרה, לא סתם עובד עבודה זרה, אלא עובד עבודה זרה באופן שזה היה מעביר אותך על דעתך, היית. מסקנת הגמרא, רב אשי הגיע למחרת לבית המדרש ואמר, נפתח ברב לבד, לא נפתח בחבריה, נפתח ברב לבד, מדבר על אנשים גדולים. כך כתוב בגמרא. אנחנו לומדים כאן שהעובדה שהם עבדו עבודה זרה, אנחנו לא, ברוך השם שאנחנו לא משיגים את זה, אין לנו שום מושג בדברים האלה, ולקחו מאיתנו, שחטו עבורנו את אותו יצר של עבודה זרה. זה מה שעשו אנשי כנסת הגדולה, שהם, כן, הרגו את אותו יצר של עבודה זרה. אבל אם חלילה היה קיים הדבר הזה, אז אנחנו בכלל היינו, כל מי שמעלה בדעתו שהוא נקי מהסוגיה הזאת של עבודה זרה, היא לא שייכת אלינו חליל, לגמרי לא שייכת אלינו, זאת אומרת, זה לא נושא בשבילנו, אנחנו, זה פשוט מיותר לדבר על זה, זה לא נושא לדום בו חלילה. המוני המוני הזהרות בתורה מזהירות על הדבר הזה. כמובן בכל דור ודור זה פושט צורה ולובש צורה, אבל הצורה של עבודה זרה שלנו היום היא עבודה זרה שלנו, שאנחנו צריכים לדבר, אנחנו עליה צריכים לדון, איתה אנחנו צריכים להתמודד, ממנה אנחנו צריכים להיזהר. כל מי שיבדוק את עצמו בדיקה, לאו דווקא בדיקת חובים מוסדקים, מי שיבדוק את עצמו בדיקה שטחית, ימצא את עצמו מאמין ביותר, בהרבה יותר מעבודה זרה אחת, נמצא את עצמו מאמין באמת בהרבה יותר מעבודה זרה. מאמין בזה, סומך על זה, בטוח בזה, הרבה יותר מעבודה זרה. אם אנחנו נחפש את במרתף שלנו כמה צלמים היה אברהם אבינו צריך לנפץ, אז נמצא שיש לו הרבה עבודה. כאן הרבה זה עץ, אבן מתרכז בדמות בודדת, או שזה מתרכז באיזה כוח מסוים, עניין מסוים. מאמין בכוחו של זה, מאמין בכוחו של זה, מאמין בסדר הזה, מאמין בדבר הזה, מאמין בעוצמה הזאת, או מאמין בעוצמה אחרת. כל הדברים האלה כולם, זה הכל, 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 עבודה זרה נקייה. זה הכל עבודה זרה. צורות הביטוי. כיוון שאנחנו בכלל רחוקים ממה שנקרא עבודה, אנחנו רחוקים מאוד ממה שנקרא עבודה בכלל, אנחנו בכלל לא עובדים, אז אנחנו לא שייכים גם לעבודה זרה. במובן של פולחן, של עבודה, ללכת, לדבח, לקטר, להשתחבור, אנחנו בכלל לא עושים את זה, לא עושים את זה לאף אחד. רחמנא ליצלן, אנחנו גם כלפי שמיא לא עושים את זה. לסמוך, להיות בטוח, להישען על, במי אנחנו בטוחים? במי אנחנו בטוחים? על מי אנחנו סומכים? מי הוא הדבר שעליו אנחנו סומכים? אם נבדוק את עצמנו בדיקה שטחית מאוד, אז ברור, הדברים ברורים, הדברים ברורים. דברים ברורים לגמרי, אנחנו סומכים ובטוחים על כל מה שסומכים ובטוחים כל עובדי עבודה זרה בעולם. חוק לכל עובדי עבודה זרה שהיו מתכנסים אחת בשנה ואחד בחודש תמוז, הם מתכנסים אחת בשנה ובוכים, בוכים, סופדים על אותו תמוז. אותו תמוז כנראה היה דמות גדולה בנושא הזה של עבודה זרה, הייתה דמות ראשונה, דמות גדולה, דמות ענקית, שכל עובדי עבודה זרה, מדובר פה על עובדי עבודה זרה, כמו שמדובר לפי אמונתם, רחמנא ליצלן, אז מדובר פה שכל הצלמים כולם התקפצו וספדו בליל מותו. מאז ואילך עושים את זה כל עובדיהם, כל עובדיהם, זה הכוונה כוללת כולם, שהם כולם מבקים את התמוז. היה פעם תמוז אחד, היה מין תמוז אחד, ועושים את זה בחודש תמוז. מובן שמה שאנחנו צריכים ללמוד מפה זה שהחודש הזה עניינו, עניינו בחודש הזה צריך להיות, כאן צריך להתגלות תוקפו של אותו אחד. זהו החודש שבו צריך להתגלות תוקפו של אותו, אותו, אותו אדם, אותו אדם שהוא היה פעם. זהו החודש שבו התוקף, העוצמה הגדולה שלו בחודש הזה צריכה להתגלות. ממילא כשמגיע החודש הזה הוא איננו, הוא איננו, וכנראה שממשיכיו הם לא טובים כמותו, אז הגעת החודש הזה מחייבת את האספט, מחייבת את ה... אז חשים בחסרונו, חסרונו מורגש, כן, מורגש, נתפס, ויש מקום להסתיר אותו. ומדובר פה על שנים שנים, פה מדובר על מישהו. יחזקאל ראה את אותן נשים שמבכות את התמוז בזמנו, בדורו, והרמב"ם מביא את זה מהאמונה הקדמונית שעוד בזמן אברהם היו עושים את הדבר, עוד בזמנו של אברהם אבינו היו עושים. אז מה שאנחנו לומדים מכאן, אנחנו לומדים מה שנוגע לנו, הדבר שנוגע לנו מתוך הנושא הזה, מה שנוגע לנו זה שישנו חודש אחד, והחודש הזה זה החודש שאנחנו בו, ואנחנו נמצאים כעת ביום א' לחודש הזה, והחודש הזה הוא חודש שבעצם, בעצם, בעצם עניינו צריך היה להיות מסוגל, והוא, אותו אדם נקרא על שמו של החודש, האדם הזה נקרא על שם אותו כוח, והכוח הזה, הבליטה שלו היא בחודש הזה. בחודש הזה בולטת, כן? זהו, כאן נמצא תוקפו, עיקר תוקפו. כאן נמצא תוקפו של אותו, מה שנקרא נביא לעבודה זרה. הוא נביא מרכזי כל כך, שכל העבודות הזרות שבעולם, לפי אמונתם שלהם, כולם יחד צריכות לו. צריכות לו. זאת אומרת, הוא הנביא העיקרי, המרכזי, להביא דבר עבודה זרה לעולם, בכלל, זה היה הוא, אותו תמוז. זה מה שכתוב פה. קודם כל כך, הדבר הרי ברור ופשוט, חודש הזה זה החודש ש... זה הרי החודש שכלל ישראל התחיל לעבוד עבודה זרה. זה החודש שאותה פורענות של חטא העגל קרתה בו. זה מה שהיה. חטא העגל זהו העבודה זרה שעדיין לא מתכפר. אין לך פורענות בעולם שאין אימה מחטא העגל. זאת אומרת, גם בצד שלנו, מי שהביא את העניין הזה לעולם, זה החודש הזה. בחודש הזה הדבר הזה נולד. זהו ה... אז גם מפה אנחנו רואים שיש בחודש הזה מה ש... מצירוף שני הדברים יחד, אנחנו רואים שיש בחודש הזה מה שמחייב, רחמנא ליצלן, את הניסיון הגדול בעניין הזה, וצריך המון כוח כדי לעמוד בזה, כל כך הרבה כוח, עד שדור שלם של מקבלי התורה לא עמד בזה. דור שלם, 60 ריבו, מקבלי תורה, שעמדו בהר סיני, עדיין עמדו בהר סיני, 40 יום מקבלת התורה, לא עמדו בזה ועבדו עבודה זרה. דהיינו, לא עמדו באותה עוצמה שמחייבת, כן, חלילה, רחמנא ליצלן, לעבור את אותה עבודה זרה. ננסה קצת לבאר לעצמנו את חלק דברי התורה שבדברים האלה. החודש הזה הוא החודש שבו נפרצו אותם חומות. אנחנו עלינו במתן תורה, היינו במציאות אחרת. היינו בתוך מערכת מציאות שונה, אחרת לגמרי. באותה מערכת מציאות אתה הוראית לדעת כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו, כמו שכתוב כמה וכמה פסוקים. ראינו את זה, ידענו את זה, הדבר היה ברור, לא היה פה שום פקפוק, שום ספק. אתה הוראית לדעת, או וידעת היום והשיבות האלה, וזה אתה, כמו שכתוב בפסוק. פה זה מדובר על מתן תורה. מן השמיים השמיעך את קולו, ועל הארץ הראך את ישועה הגדולה, ודבריו שמעת מתוך הארץ. הכל היה בחושים ברורים, ברור, לגמרי ברור. ראינו, שמענו וידענו. וקרה משהו, קרה כאן משהו, ואותו משהו פרץ את הברירות הזאת, כן? תשתש אם אין באיזה אופן שהוא את הברירות הזאת, ואותה ברירות מתעממה, נהיו ספקות. הראה להם את מיטתו של משה רבנו, רחמנא ליצלן. הראה להם איך שמובילים, והראה להם את הלוויה של משה רבנו. הצליחו להראות להם משה רבנו השתלה, כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. כך, באופן כזה, אם אמו את הברור, תשתשו את המפורש, את הנראה, את הגלוי, אין לנו אלא מה שכתוב בתורה. עד שגם אהרון עצמו, אהרון קדוש השם, טעה יחד איתם. יש פה איזה כוח, איזה עוצמה יש בדברים, איך הדבר הזה אפשרי? בקיצור, איך הדבר הזה אפשרי? איך הדבר הזה ייתכן? איך הדבר הזה עבורנו? איך הדבר הזה אפשרי? איך אפשר לקחת בני אדם שראו, שמעו וידעו? אתה הוראית לדעת, ודבריו שמעת מתוך האש. ראינו, שמענו וידענו. וכעבור זמן קצר, קצר, כלום, כלום, עד שהמלך בנסיבו, אומרים חז"ל, נרבי נתן רחו. עד שהמלך בנסיבו, עוד באותו מאמר, נרבי נתן רחו. מה זה? איך זה ייתכן? מה קורה? היה בעולם, כמו שכתוב פה, היה בעולם נביא גדול לעבודה זרה, כמו שמביא הרמב״ם. הנביא הגדול הזה לעבודה זרה, הוא היה תמוז, הוא היה אותו תמוז, הוא היה הנביא הגדול לעבודה זרה, הנאבדים עצמם, דהיינו הפסילים, אותם נאבדים, אותם, כן, אותם כוחות, הם עצמם בליל מותו התקפצו ביחד וספדו לו. זאת אומרת, מה שאנחנו צריכים ללמוד ולהבין, זה, גם את זה לעומת זה עשה האלוקים. כברק שיש, המילה נביא פירושה ניב שפתיים. זה פירוש המילה נביא. נביא זה נקרא מי שמביא, מוציא, מבטא, נביא. נקרא מי שמבטא, מי שאומר, כן, בשפתיו את כביכול את דברו יתברך. מי שהוא לפה לדבר מסוים נקרא נביאו של אותו דבר. כמו שכתוב ברמב"ן על הפסוק ואהרון אחיך יהיה נביאך. מי שהוא לפה הוא נקרא נביא שלו. ישנה מציאות כזאת, גם את זה לעומת זה עשה אלוהים. ישנה מציאות כזאת, וזאת מציאות נוראה, נוראה. זאת אותה מציאות שנקראת הפה שניתן לכל מי שנקרא נביאי עבודה זרה. כל נביאי הבעל, או כל נביאי כל העבודות הזרות, יחד, גם יחד. אותו פה. זאת אומרת, אני מדבר פה על הדמות הענקית, על הדמות הגדולה. הדמות שהיא דמות אב לכל הפיות הקטנים של כל העבודות הזרות הקטנות, אותה דמות אב שהיא הפה הגדול שממנו כל הפיות הקטנים, הפה ההוא זה היה תמיד, הוא הנביא של העבודות הזרות בכללותן, של כל עניין העבודות הזרות. כולם יחד מצטרפים בהתקבצות לסבוד לו, כולם יחד מייללים, כולם יחד מרגישים את עצמם אבלים, חסרים אותו, כן. זה אבל יחיד, אין עוד מציאות כזה, אין, לא קרה עוד דבר כזה בכל העולם כולו. אותו נביא לעבודה זרה, נביא לעבודה זרה, מי שיכול
מי שיכול להיות לכל העבודות הזרות לפה. היה אחד כזה. הפה הזה, עוצמתו, הביטוי של העוצמה שלו, היא בחודש הזה, שהם נקראים בשמות זהים. שניהם ביחד נקראים בשמות זהים. שמו של זה כשמו של זה, הם נקראים זה על שם זה בקיצור. זה מה שכתוב כאן, שהאנשים המבקות את התמוז, זה דבר שמתרחש, זה נעשה בתחילת חודש תמוז. כשמגיע החודש הזה, מורגש אצלם, אצל אותם אנשים, מורגש אצלם אותו חסר באותו כוח נורא, אותו כוח נורא שבחודש הזה צריך היה להגיע לידי ביטוי. את החודש הזה הוא זה ש... כאן הדבר מתבקש, הדבר נדרש, כאן הדבר לוחץ, וכאן מרגישים בהיעדר, כאן מרגישים בחיסרון של אותו נביא לעבודה הזרה, אותו פה הגדול, שהוא היה פה לכל העבודות הזרות ביחד. אני רוצה לדעת איפה הנקודה, איפה המוקד, איפה שורש הדבר, איפה נמצא אותו כוח להיות נביא לעבודה זרה. רחמנא ליצלן, היה עוד דבר שקרה בחודש תמוז, עוד דבר, והוא מצורף לחטא העגל, מצורף גם בתוכן, גם כמו שכתוב, וביום פוקדי הוא פקד את יעליהם את חטאתם. עיקר חטא המרגלים היה בחודש תמוז. 30 יום של חודש תמוז הם ריגלו את הארץ. 10 ימים מחודש אב, זאת אומרת חלק קטן, 9 ימים מחודש אב, בליל תשעה באב בקיצור הם הגיעו, הם חזרו, זמן קצר, מעט, למעשה זה 8 ימים מחודש אב, בליל תשעה באב הם כבר חזרו ואז בכו. דהיינו הם חזרו בערב תשעה באב, הם חזרו כבר. אז כמו שכתוב, חז"ל אומרים, בכ"ט סיוון נשלחו המרגלים, עיקר פעולת הריגול, עיקר המעשה, היה בכל מלוא חודש תמוז. זה היה החודש של המרגלים, שם בכל מלוא החודש הזה, זה מה שהיה. והזכרנו כמה פעמים את דברי הגמרא שוב בסנהדרין בפרק פלט, ספר איכה, פרקת כולם הם בסדר א' ב', סדר אלפא ב', כל פרקת, זאת אומרת חוץ מהפרק האחרון שהוא 22 פסוקים לא בסדר אלפא ב', אבל כל פנים, כל פרקת של כל פרקי ספר איכה, מגילת איכה, כל הפרקים כולם הם כנגד א' ב'. הפרקים הראשונים הם א' ב' רגיל, הפרק השלישי הוא א' ב' פי שלום, זאת אומרת שלושה פסוקים לכל אות, חוץ מהפרק הראשון. אז בכל יתר הפרקים אז יש שינוי בסדר האלפא בית, שינוי אחד בסדר האלפא בית, הפה קודמת לעין לפי הסדר. סדר האלף בית נשמר, כל הסדר כולו, חוץ זה הפה קודמת לעין. לפי הסדר צריך היה להיות עין קודמת לפה, וכאן הפה קודמת לעין. אז כתוב על זה בגמרא, גמרא במסכת סנהדרין, מפני מה, למה, מפני מה קדמה פה לעין? מפני המרגלים שאמרו בפיהם את מה שלא ראו בעיניהם. דהיינו, כיוון שהמרגלים היו הסיבה הראשונה שבגללה נתגלגל הדבר ונכתבה מגילת איכה, בגלל המרגלים מתגלגל החורבן, קרה החורבן ונכתבה מגילת איכה. אז לכן במגילת איכה יש הדגשה על כאילו שורש הדבר, מאיכן זה מגיע. מגילת איכה היא מסודרת לפי סדר האל"ף, מסודרת, אבל יש דבר אחד שהוא מחוץ לסדר, והוא שורש החורבן. שורש החורבן הוא בעובדה שהקדימו פה לעין, אמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם, הקדימו פה לעין, אמרו בפיהם את מה שלא ראו בעיניהם, לפני המרגלים שאמרו בפיהם את מה שלא ראו בעיניהם. הרי בחורבן עצמו המרגלים לא נמצאים, אם המרגלים מובאים, החורבן עצמו זה כבר רחוק מהמרגלים, זה כבר תוצאה רחוקה. מגילת איכה מדברת כולה על החורבן בעצמו, על איכה ישבה בדד העיר רבת עם, מה שקרה, ירושלים, כל מה שקרה. על כל הצרות, על כל הדברים שקרו, בפועל. על כל זה מדברת מגילת איכה. היא עומדת לשורש הדברים, והרמיזה לשורש הדברים זה בעיוות של סדר האלף-בית. שינוי סדר האלף-בית בנקודה אחת, מקדינים את הפה לעין. הם אמרו, הפה שהוא קודם לעין, אז כאן נמצא שורש הכל. כאן נמצא הביטוי לשורש כל החורבן כולו. החורבן מתחיל מהקדמת פה לעין. חטא המרגלים של הקדמת פה לעין מצורף לחטא העגל, כמו שכתוב מפורש, כמעט מפורש בפסוקים, ביום פוקדי ופקדתי עליהם את חטאתם. מאוד רש, יום פוקדי בעגל ופקדתי עליהם את חטאתם במרגלים, זאת פקידה אחת. היינו חטא המרגלים וחטא העגל הם נחשבים לפקידה. זאת פקידה אחת, זה גם הגילוי של הכפרה, זה גם גילוי זהה בחלקו. אותו, שוב אותו גילוי של אותם 13 מידות, שכאן יש רק 9 מהן. אבל בכל אופן, נתגלו כאן אותם מידות שהן היו נצרכות לכפרת חטא העגל, אז הן נתגלו פה לכפרת חטא המרגלים. כל זה קרה בחודש הזה. עכשיו, זה מתמקד. אם זה נמצא בעובדת הקדמת פה לעין, אז כמובן שכאן שמים לנו את האצבע על שורש השורשים שלו. שורש השורשים של החורבן. איפה החורבן מתחיל? איפה הפתיחה של החורבן? איפה תחילת החורבן? אנחנו חייבים לדעת את זה. אנחנו לצערנו, כן, אם אנחנו לא שמים לב לזה, אז אנחנו נמצאים בתוך זה באופן הנורא ביותר שרק אפשר. ישנו כוח נורא בפה שקודם לעין. זאת אומרת, הפה עושה את עצמו כמקור. אני לא מדבר מתוך שראיתי. העין תמיד נחשבת למקור. העין תמיד, לשון הקודש, מעיין נקרא עין, ואבוא היום אל העין. העין, כל מעיין נקרא מקור, מקור מים חיים. זה נקרא עין, כל מקור מים חיים נקרא עין. כשמקדינים פה לעין, אם מקדינים את העין לפה, אז גם הפה הוא פי צדיק מקור חיים, כתוב בפסוק. פיו של אדם צדיק הוא מקור חיים. פי צדיק מקור חיים. אבל כשמקדינים פה לעין, אז מסלקים את המקור מן הפה. הפה חדל להיות מקור. הפה הוא מקור לעצמו. זה נקרא מעיין נרפש. מקור מושחת, כמו שכתוב בפסוק. יש פה שהוא מתחיל לדבר, והוא לא מדבר מתוך מקור מסוים. הדברים לא נובעים משום מקום. זה לא נובע משום מקום קודם, משום מקור קודם. אין שום מקור לדברים. אבל הדברים מדוברים, ואחרי שהדברים מדוברים, אז גם העין מגיע. לא מדלגים פה על העין. מקדימים את הפה, אבל אחרי הפה בא העין. זאת אומרת, יש מין פה כזה, שכשהוא בא, כשהוא מגיע, והוא מכסה את השטח, אז אחריו, אז גם העין מגיע. אבל העין הזאת היא עין שהיא לא מקור. העין הזאת היא רואה את מה שדובר. כך שבמקום לדבר את מה שראו, רואים את מה שדובר. וכפי שכתוב בחז"ל, אז כאן שורש החורבן. כאן מתחיל, כאן תחילת החורבן, כאן שורש החורבן, כאן החורבן נמצא. וכאן נמצא, כאן, וזהו הביטוי באיכה, במגילת איכה, כאן נמצא הביטוי לשורש השורשים של החורבן. כאן מזכירים את המרגלים. איפה מזכירים אותם? בתור שורש לכל החורבן. מזכירים אותם בזה שעל ידם מתעוות סדר הארץ. ומובן מאליו, ברגע שמתעוות סדר, סדר, כן, האלף בית נקרא בלשון חז"ל, בספר יצירה, האלף בית כולו נקרא האבנים שבונות את הבתים. כל העולם כולו נברא במאמר. מאמר מסודר בונה עולם נכון. עיוות בסדר של המאמר, דהיינו עיוות בסדר הארץ בפירושו חורבן העולם. כאן תחילת החורבן, מכאן החורבן יצא, מכאן החורבן מתחיל. החורבן מתחיל מעיוות הסדר. עיוות הסדר פירושו דיבור בלי מקור, זה דיבור שאין לו מקור. המקור לא מהווה מקור לדיבורים האלה, באופן שהדיבורים מצד עצמם הם הופכים להיות כאילו, רחמנא ליצלן, מקור, ואחריהם באה גם העין. מי לא חי את הדברים האלה היום, בזמננו? הדברים האלה הם, הם מתרחש לעינינו על כל צעד ושם. אנחנו חיים, המערכת שבתוכה אנחנו חיים זאת מערכת איומה ונוראה, מערכת נרפשת של דיבורים. דיבורים, אלה דיבורים, שכל הדיבורים האלה כולם אלה דיבורים שהם קדמו לעין. כל הדיבורים האלה כולם, מתחילתם ועד סופם, אלה כולם דיבורי חורבן, אלה כולם דיבורים שקדמו לעין. הם פה, כמובן, אחרי שנמצאים בתוך מערכת פה כזאת, אז כמובן אחרי זה גם העין מגיע. אז כבר רואים כך, רואים כך, רואים את הכל, רואים את הכל בה, רואים את כל המבנים האלה שהדיבור התחיל. רוצים פה לעשות זה כנגד אותם נשים שמבכות את התמוז ביום הזה, אז אנחנו צריכים להתכנס ולהמית אותו, לא לבכות אותו אלא לרקוד על קברו, להמית אותו, להמית אותו, להמשיך את ה... זה הרי התפקיד שלנו. אם עובדי עבודה זרה, זהו הזמן שבו הם מרגישים בחסרונו, הם מבקים אותו, אז כמובן שזה הזמן בשבילנו שאנחנו צריכים להתגבר עליו ולהמית אותו. זאת חובתנו. מי הוא אותו אחד? מי הוא אותו נביא שהוא נביא כל הנביאים של כל העבודות הזרות ביחד? גם יחד הם כולם התקפצו לבכות אותו, כולם יחד התקפצו לו. מה שיש לנו, מה שנתגלה לנו מדברי חז"ל, זה כשאנחנו רואים את החורבנות שקרו בזמן הזה, יש אותו כוח שהוא יוצר מערכת, שאת הדברים שנראו, את הדברים שנשמעו ואת הדברים שנודעו, אז יש כוח, כוח מסוים בעולם, זהו הכוח הנורא הזה, זהו כוח הדיבור שהוא מקדים פה לעין. מין דיבור מסולף, מין דיבור שמקורו מושחת, מקור מושחת, מעיין נרפש, כמו שכתוב בפסוק, מין דיבור שמקורו מושחת. הדיבור הזה יוצר מערכת, יוצר מערכת שאחריה אז רואים דברים אחרים. ראינו, אבל עכשיו רואים דברים אחרים. איך אפשר לראות? הרי אנחנו ראינו את זה. איך אפשר לשנות דבר שראיתי? איך אפשר? איך אפשר לעוות עליי דבר שראיתי ושמעתי? התירוץ הוא, כשיש פה שקודם לעין, אז יש מין מערכת דיבורים כזאת שהיא נכנסת, היא נכנסת, והעין באה אחריה. אז העין כבר רואה דרך מסך הדיבורים הזה. העין כבר רואה אחרת, היא כבר רואה דברים אחרים, היא כבר רואה בטשטוש, כבר יש כאן כבר מראות אחרים. איפה הם נוצרו המראות האלה? הם מעולם לא ראית אותם. אתה ראית, אתה הוראית לדעת. איפה ראית את כל השטויות? אתה הוראית לדעת. איך ייתכן להראות לבני אדם שמשה רבינו מיטתו מובלת בשמיים? מה זאת אומרת? אין ייתכן להראות דבר. קיימת מערכת דיבורים כזאת, אז כבר אפשר לראות את זה. אחרי התא שקדם לעין, באה עין שבאחרת, שבאה אחרי התא. קורה לנו אותו צעד ושם. זה דבר שקורה לנו באמת על כל צעד שם. אנחנו חיים בתוך, לא צריך הרבה להסתכל על סביבותינו, אנחנו נמצאים בתוך. מה היה כוחו של אותו תמוז גדול? במה היה כופו מגולה? במה היה כופו מגולה? היה נביא לכלליות עניין העבודה הזרה, רחמנא ליצלן. נביא לכלל עניין העבודה הזרה. זה בדיוק זה. זה אדם שהוא היה במקסימום כוח הדיבור הזה, שהוא יוצר מערכת. זה דיבור שקודם לעין, זה דיבור שאין לו מקום, זאת יצירת מערכת דיבורים שהיא יוצרת מראות חדשות. היא בונה עולם חדש, היא בונה עולם של שקר, בונה עולם של הבל, בונה עולם שאיננו. הדבר הזה קיים אך ורק בדיבור, רק בתוך מערכת הדיבור, שם הדבר הזה קיים. קושי גדול, המרגלים נידונו כמוציאי דיבת הארץ. פרשתם נסמכה לפרשת הוצאת דיבה, דהיינו הוצאת לשון הרע של ותדבר מרים ואהרון במשה על מה שהם דיברו. בקיצור, כל פרשת המרגלים מתרכזת, מתמקדת, כאילו היא בתוך הסוגיה של פרשת המרגלים בשס. הסוגיה היא סוגיית לשון הרע. הייתכן, הרי הם לא דיברו לשון הרע בעלמא, הרי זה לא לשון הרע, הם היו המרגלים. זה היה לשון הרע? זה בלבד? רק זה? זאת אומרת, באופן שכל מי שמספר לשון הרע, אז הוא מקביל למה שהם עשו? כאילו יותר מזה הם לא עשו, רק הוצאת דיבה, דיבור לשון הרע, זה הכל? זה הכל, בסך הכל דיבור לשון הרע. ודאי זה חמור מאוד. אבל הרי כל החורבנות שלה, כל החורבנות, כל התחיות לדורות, כל מה שקרה, הכל בעניין, הכל בגללם, הכל בסיבתם, כל זה רק לשון הרע. זהו, זה לשון הרע, זה מה שהם עשו. הם עשו הרי הרבה יותר מזה, הם הוציאו דיבת הארץ, הם הרי ידעו מה שהם עושים, ידעו. הרי כל כלל ישראל הלך לארץ ישראל, והם לא נתנו, הם עקבו, עקבו את כלל ישראל מללכת לארץ ישראל. אין בזה אלא לשון הרע, זה הכל. זה רק, יותר מזה אין פה, רק לשון הרע. בכל המעשה הנורא שהם עשו, ידעו מה שהם עשו, כל הדבר הנורא הזה, אז הוא אך ורק לשון הרע. אני לא מתכוון חלילה למעט בחטא של לשון הרע, אבל זה בוודאי לא מכסה את כל מה שהם רגילים עשו. הם עשו, זה נראה שהם עשו הרבה יותר, זה הם עשו לפחות עוד ועוד ועוד כמה דברים הם עשו חוץ לראשונה. כאן זה מתרכז, כאן זה מתרכז, מוציאי דיבת הארץ, מוציאי דיבה, זה הם רגיל, הם מוציאי דיבה. ומה שלומדים מהם זה, תראו עד כמה חמור מספר לשונה. אותו קושי נמצא גם בקור, כל המחזיק במחלוקת עובר בלעב ולא יהיו כקורח ועדתו. קורח היה בעל מחלוק? בעל מחלוק? קורח עלה כמשה רבינו. זאת מחלוקת במשה רבינו, זאת לא מחלוקת. כל מי שמחזיק במחלוקת עם השכן שלו, אז הוא עובר בלא יהיה כקורח. זאת אומרת שקורח היה בעל מחלוק. קורח חלק על השכן שלו. מחלוקת זה הכל. זה הכל, מחלוקת. הרי המחלוקת הייתה על משה רבינו, המחלוקת על תורה מן השמיים, הייתה מחלוקת הרי. ננסה לבאר שוב, כלל ישראל אחרי מתן תורה, אחרי שעמדנו בהר סינה, שם קיבלנו תורה, שם נתגלתה עלינו שכינתו התברך, כן? ראינו מה שראינו, שמענו וידענו, אתה הוראית על הדת. הכל, ראינו הכל, שמענו הכל, ידענו הכל. הכל היה ברור, הכל היה מכוון, הכל היה בלי שום צד, כן. לא היה, שם לא היה שום מקום לסתייה. הכל ברור. אני אמרתי, אלוקים אתם ובני עליון כולכם. אלוקים אתם ובני עליון. כך כלל ישראל היה נראה בזמן מתן תורה. באמת אנחנו חייבים לזכור, והדברים האלה הם נוגעים לנו אפילו במקומות הנמוכים שאנחנו נמצאים בהם. אלו דברים שאנחנו חייבים לדעת אותם ולזכור אותם. הכוח באותה צורת אדם, באדם, הכוח שמסוגל לעוות את הברור, הכוח שמסוגל, כן, לשנות, לעוות עלינו את הכתובים, לשנות כל דבר, להראות תמונה מסולפת, לטשטש, לבלבל, לעוות את הכל וליצור תמונות חלשות, ליצור מציאויות חלשות. הכוח הזה נמצא ביד הלשון, הכוח הזה נמצא בפה, הוא והוא בלבד. הפה הוא זה שנושא את הכוח הזה, את הכוח הנורא הזה. הכוח הנורא הזה הוא זה שיכול להתרומם ולהגביה את עצמו מעבר למקורו ולהיות מקור לעצמו. זה הפה, זה כוח הדיבור. כוח הדיבור, כוח הדיבור ניתן לנו להמשיך את מה שקיבלנו, להמשיך את מה שאנחנו יודעים, את מה שראינו, את מה ששמענו. הפה ניתן, פה כתוב בגמרא גומר, הפה גומר, הפה ניתן, גמרא בסוף הפה, הפה ניתן כדי לסיים, כדי לגמור. דהיינו, כל ההתחלות כולם שהם התחילו בחושים הגבוהים יותר, בשמיעה, בראייה, אותם חושים גבוהים יותר, אותם הם קלטו, והם קלטו את הדעת, את התפיסה של הדברים. את הדברים האלה הפה צריך להוציא, זה עניינו. אבל כמו שכתוב בפסוק, שטו בשמיים פיהם ולשונם תהלך בארץ. שטו בשמיים פיהם, זאת אומרת שמו את הפה שלהם, כן, כאילו הפה לא מקבל, הפה לא גומר, הפה מתחיל. שטו בשמיים פיהם, הפה כאילו משפיע מציאויות, לא מקבל מציאויות. אותו פה שצריך להיות זה שצריך לבטא, להוציא, לומר את מה שהוא שמע, את מה שהוא קיבל, את מה שהוא ראה, מה שהוא הבין, זה עניינו של הפה. אותו פה שצריך להיות גומר, הפה הזה הוא נושא בתוכו כוח של, אפשר להקדים אותו לעין. פעם הכל פה להיכנס לכל סוגיית לשון הרע, תוכן העניין, אז כמה שאנחנו יכולים להבין בעיקרו, הנגעים באים, כתוב בחזל, גם בגמרא כתוב בחזל, הנגעים באים על לשון הרע. לשון הרע זה דבר שהוא סיבה לנגעים. הנגעים נקראים, הנגוע נקרא מצורע, אומרים חזל, על שם שהוא מוציא רע, מוציא רע. הבריאה כולה שמדברים דיבורים שהם אחרי העין, כשהפה בא אחרי העין, כשהפה הוא פה אמיתי, שהוא במקומו, הוא כסדרו, הוא בא אחרי העין. העין תמיד, העין, כל עין שהיא לא באה, כל עין שהיא לא באה אחרי פה, העין הזאת תמיד שייכת לעולם, היא תמיד שייכת למה שנקרא וירא אלוקים כי טוב. וירא אלוקים כי טוב, זאת אומרת עין, עוד פעם, עין שרואה. אילו היינו יכולים לנקות את העולם כעת, לנקות את האוויר כולו מכל הדיבורים הרעים שהתקבצו, מכל דיבורי רע שהתקבצו בעולם, אילו היינו יכולים לנקות את כל האוויר כולו מכל דיבורי המוציא רע, מכל הצרעת כל הצרעת שנדבקה בעולם, סתפחת, אילו היינו יכולים לראות, אז מה שנראה בעולם זה וירא אלוקים כי טוב. כביכול בורא העולם, ראייתו היא שורש לכל ראייה, זה הרי מה שאנחנו אומרים, אנחנו אומרים את זה, בינו בוערים בעם וכסילים מתי תשכיל, הנותה אוזן הלא ישמע, היוצר עין הלא יביא. כלומר הבטתו שלו היא אותו כוח שבו הוא יוצר עין, היוצר עין הלא יביא, הנותה אוזן הלא ישמע. זאת אומרת, כביכול בורא העולם שהוא נותה אוזן, אז הוא מגלה פה את כוח השמיעה שישנו, זאת אומרת את כוח השמיעה שלו הוא נתן לנו, את כוח הראייה שלו הוא נתן לו. אין כוח אחר, אין לנו אפשרות אחרת, רק לוייר כיתו, אין וייר אחר. אין ויירחם ויר כיתו. עין רעה באמת מחריבה את העולם, בשנה גם היא בעצמה מעוותת את המציאות. אבל ויר כי טוב, זה שורש, זהו השורש הראשון של העולם, ויר אלוקים כי טוב. כל אדם שמוציא רע, כל מצורע, כל מוציא רע, כל מוציא רע, פירושו שהוא מהפך, מעוות את הסדר, הוא זה שמחריב את העולם, הוא שם את הפה בפני האף, זה נקרא מוציא רע. תמיד, בכל מקרה, הוא שם את הפה לפני העין. כששמים פה לפני העין כמובן, אז בוודאי, בוודאי, אחרי שכך אומר הפה, אז העין מגיעה אחר כך אחרי הפה, והיא כבר רואה אחרת, היא כמובן היא כבר רואה לא טוב. כך נחרב העולם. העולם קיים על ויר אלוקים כי טוב. העולם נחרב, רחמנא ליצלן. העולם נחרב על אותו עיוות של הקדמת פה לעין. המרגלים היו הפה הראשון בכלל ישראל. זהו אב הטומאה הזאת בכלל ישראל. הם אלו שהכניסו בכלל ישראל את הטומאה הנוראה הזאת. הטומאה הנוראה הזאת, האפשרות בכלל, שאחרי מעמד הר סיני תהיה אפשרות של הקדמת פה לעין. בכלל ישראל. כמובן זה התחיל בחטא העגל ונגמר בחטא המרגלים, כמו שכתוב בפסוקים, שזה ביום פוקדי ופקדתי, זה המשך של אותו חטא, וכאן גם נמצאת נקודת ההמשך, זה גמר של אותו חטא. אותה הקדמת פה לעין, אותה הקדמת פה לעין, היא נוצרה על ידי המרגלים, הם אב הטומאה. הם היו ציבור בכלל ישראל, מהם לומדים דיני ציבור, עד מתי לעדה הרעה הזאת, מהם לומדים דין שאין עדה פחותה מעשרה, אין ציבור פחות מעשרה, לכל דבר שבקדושה אפילו. הם היו עדה, זאת אומרת שהם היו כאלה שהם פעלו את זה כעדה, הם פעלו את זה כציבור, ככלל ישראל, רחמנא ליצלן. הם היו אלו שהכניסו בכלל ישראל את האפשרות הזאת, את האפשרות הזאת, שתהיה קיימת אפשרות כזאת של הקדמת פלא. הם אלו שיצרו מערכת דיבורים, שאחרי מערכת הדיבורים הזאת, אז העולם נראה אחר. העולם נחרב. אותו עולם קודם, שהוא היה כולו המשך של ויר כי טוב, נחרב, לא קיים. מאז ואילך אנחנו הולכים מדחי אל דחי, מחורבן לחורבן. תחייה לדורות. כוח אחד בדיבור. יש עוד כוח בדיבור. חוץ מהדיבור המוציא רע, יש עוד דיבור רע אחד, שהוא דיבור, הדיבור צריך להיות המקשר בין בני אדם, לשם כך נברא. הדיבור, כל עיקרו הוא דיבור, כדי שבני אדם יוכלו להידבר בין. הדיבור נברא להידברות, הוא נברא כדי שבני אדם ישמעו זה את זה, יבינו זה את זה. כך באופן, על ידי דיבור, אדם מתקשר עם אדם, אדם שומע. כך אדם יכול לפנות אל אדם, כך אדם יכול לשמוע אדם, כך אדם יכול להתקשר עם אדם. דיבור. שלוקח את הדיבור הזה בעצמו ועושה אותו לדיבור של מחלוקת. זאת אומרת, דיבור שהדיבור בעצמו הוא דיבור לא מקשר, אלא דיבור מפלג. דיבור מפלג. זה עוד פרט באותה מערכת דיבור. זה לא דיבור שהוא קודם לעין, אלא שזה דיבור שהוא סותר את עצמו. הוא סותר את עצמו. הוא לא. דיבור יוצר קשר. דיבור, כל עניינו ליצור קשר. לקחת את הדיבור בעצמו ולעשות אותו לסיבה לאנטי קשר, לאי קשר, להפך הגמור בקשר. דיבור שהוא בעצמו מפלג. אלו שני האבות שהכניסו בכלל ישראל את הדיבור שקודם לעין ואת הדיבור שסותר את עצמו. זה מה שקרה בשלף וזה מה שקרה בכוח, זה מה שקרה במרגלים וזה מה שקרה בכוח. בוודאי, בוודאי לא היה במה שהם עשו יותר מהוצאת דיבה. לא היה יותר מהוצאת דיבה. אבל כל הוצאת דיבה שתהיה בעולם, איזה פעם שתהיה, כל הוצאת דיבה, אז מקורה שם. דהיינו, זאת ההוצאת דיבה הענקית, הגדולה, שהיא הייתה הוצאת הדיבה של כל הוצאות הדיבה שהן באות אחריהן. זהו העם לכל הדברים כולם, כולם תולדותם. כל הוצאת דיבה היא תולדה. הוצאת הדיבה היא הייתה העם. זה באמת הוצאת דיבה, זה תו לא. עיקר חטא המרגלים, זה החידוש שהם חידשו בכוח הדיבור, שיש אפשרות שדיבור יוציא רע, שדיבור יקדום לעין. את זה הם אפשרו, את זה הם הביאו לעולם, שדיבור יקדום לעין, שיהיה דיבור שנותן מציאות שקר, יהיה דיבור שהוא מקור, דיבור שאין לו מקור, דיבור שיוצר מקור. זה נקרא מקור מושחת. חלק אחד, זה מה שקרה במרגלים. החלק השני שקרה בעדת קורח, זה כל מחלוקת שהיא שתהיה אי פעם בעולם, כל מחלוקת שהיא על תורה בישראל, כל מחלוקת שהיא על חכם בישראל, כל מחלוקת שהיא תהיה איזו שתהיה בעולם, היא כולה תולדה של אותה מחלוקת. הם אלו שהם יצרו מערכת דיבורים בכלל ישראל שנקראת מערכת דיבורים של לא קשר, של הפך קשר, מערכת דיבורים מפלגת. מה שנוגע זה דבר שבעצם סותר את עצמו. הדיבור נברא כדי לחבר. כל עניינו של הדיבור זה לחבר. נחזור למה שהתחלנו. היה פעם, אי פעם, אי פעם, קודם, הרבה קודם זמנו של אברהם אבינו, היה פעם נביא, רחמנא ליצלן, לעבודה זרה, שהוא היה נביא הנביאים של עבודה זרה. נביא הנביאים של עבודה זרה. הוא היה נביא שבזמן שהוא מת, אז כל העבודות הזרות יחד, כמו שסיפר, כמו שהזכרנו, כמו שהראינו, כמו שהקראנו, כל העבודות הזרות יחד התקפצו לבכות, לבכות. כולם יחד. אותו אדם, אותו אדם. אז עיקר תוקפו נמצא בחודש הנורא הזה. תוקפו הוא בחודש הזה. אנחנו יכולים רק למה שאנחנו יכולים למה שאנחנו יכולים לרוצים מזה. זה מה חובתנו שלנו בחודש. שם באותו מקום, ברמב״ם, אני אחזור על כמה מילים בלשונו של הרד"ק שמעתיק את דברי הרמב״ם, וזה כתוב שם גם, מעתיק את הלשון, זה כתוב גם שם ברמב״ם, קצת יותר בהרחבה. והם איתו המלך ההוא מיטה משונה, ובליל מותו התקפצו כל הצלמים מקצה הארץ אל היכל בבל, אל הצלם הראשי. למדנו מכאן שהצלם הראשי היה נמצא בבל, שם היה מקומו ראש הצלמים, זאת אומרת בכל הכינוס של כל העבודות הזרות ביחד נמצא בבבל. מבין כל אחד, כן. המקום הזה בבל, שהוא מקום הכינוס של כל הצלמים כולם, זאת אומרת שכאן נקודת המרכז שלהם, זהו המקום שבו כביכול בורא העולם בלל את שפת כל הארץ, אשר לא ישמעו איש את שפת רעה. זאת אומרת שם נמצא הבלבול בשפה, תחילת הבלבול בשפה, תחילת ה... זה אומר כך שאני שומע את ההפך, זה מתכוון לומר את זה והשני שומע דבר אחר. תחילת העיוות בשפה התחילה בבבל. בבל נקראת על שם שבלל השם שם את שפתה, ושם המרכז של כל העבודות הזרות, ושם המרכז של התחייה על אותו נביא לעבודות הזרות כולם יחד. שם בוכים עליו, שם בוכים עליו, כולם התקפצו בבבל. למדנו אם כן האפשרות בכלל שתהיה נבואה לעבודה זרה, שורשה ב... באותה, באותו בלל שפתה, באותו דור פלגה. מה שעשה אותו דור, הם השתמשו בכוח הדיבור ליצור מציאות חדשה, ובורא העולם העניש אותם בדיבור של מחלוק, בדיבור של פלגה, בדיבור אשר לא ישמעו עוד איש שפת רעהו. זאת אומרת, כאן הם יצרו, מה שהם יצרו הייתה מציאות חדשה. הם התכוונו ליצור מציאות חדשה מכוח השפה אחת והדברים האחדים שהיו בעולם. התכוונו ליצור מציאות חדשה. מה שהם קיבלו בתמורה זה ששפתם נתבלבלה, נבללה שפתם. נבללה שפתם פירושו לא ישמעו איש את שפת זה. מר אמר חדה והשני שומע חדה. זה אומר את הדבר הזה, השני שומע דבר אחר. אין אפשרות להידבר. מאז אין אפשרות להידבר. כמובן זה בדרגות. אין אפשרות להידבר. אם נתבונן איפה נמצא התיקון לדבר הזה, התיקון לדבר הזה נמצא באותו מקום. התיקון לדבר הזה נמצא בתורה שבעל פה. הוא נמצא באותה בבל, באותה בבל, אותה בבל שהיא זאת שבגללה לא מבינים היטב, כן? מישהו מדבר הוא לא מובן היטב, אותו לא מובן היטב, אז במקום להיות מחלוקת הוא הופך להיות תורה שבעל פה, הוא הופך להיות יצירה של תורה. לא מובן היטב, אז צריכים להשתדל כן להבין. את והד בסופה, כמו שכתוב. בתחילה נעשים אויבים זה לזה, ולבסוף נעשים אוהבים זה לזה. מכוח אותו לא ישמעו איש את שפת רעהו, מכוח אותה מחלוקת, מכוח אותה מחלוקת, מכוח אותה מחלוקת, מכוח זה יוצא תלמידי חכמים מרבים שלום ברוך. אותם דיבורים מגיעים בסופו של דבר למינח ומיני תסתיים שמעת, מינח ומיני יתקלס אילה, כמו שכתוב תלמוד. להבין שוב, נחזור לעניין של מאויבי תחכמים. נחזור לעניין ההוא, זה לעומת זה עשה האלוקים. בחודש השלישי נתגלו בעולם אותם דיבורים שהם דיבורי תורה, שהם דיבורי אמת, שהם דיבורים של אתה הוראית לדעת, שהם דיבורים, כן, הם הדיבורים. זה נתגלה בחודש השלישי. אם בעקבות זה, אם בעקבות זה לא היה מתגלה, להבין, אם בעקבות זה לא היה מתגלה מה שמעמיד את הדבר הזה בניסיון, משהו כנגד זה, כאחרת לא תהיה בחירה בעולם. זה קרה בחודש הרביעי. מה שמקביל לגילוי הגדול השלם כביכול של כבודו התברך, של רצונו התברך, של תורתו התברך, מה שנתגלה בחודש השלישי, אחרי זה צריך להגיע חודש שהחודש הזה הוא זמן שיתגלה כל הנגד. זאת אומרת שיתגלה דיבור שהוא מאפשר את כל העבודות הזרות. זה דיבור שהוא הניסיון של התורה, הוא הצד שכנגד, הוא הדבר שעליו צריכים להתגבר כדי... כאן צריכה להיות ההכרעה, שהדיבור הזה צריך להכריע כנגד הדיבור הזה. בחודש השלישי נולדו נביאי אמת, בחודש הרביעי נולדו נביאי שקר. נביאי שקר פירושו, נביאי שקר פירושו חוזי שקר, שומעי שקר, דוברי שקר. איך ייתכן חוזי שקר? אין אפשר לראות שקר, אבל השקר איננו. איך אפשר לראות אותו? אפשר לראות אותו אחרי הפה. העין שהיא מגיעה אחרי הפה רואה את מה שהפה דיבר. נביאי חזו לך שב ותפל, כמו שכתוב, ויחזו לך מסעו שר ומדוכים. ראו לא נכון. מה זאת אומרת לראו? איך אפשר לראות לא נכון? אם מגדילים את הפה לעין, אז העין רואה אחרי הפה. אם אנחנו נשאר בזה חליל, אם נשאר בזה, אז מערכת הדיבורים נפרט, כן, על היום הרי לא צריך לדבר. מערכת הדיבורים של היום היא, אני חושב, יחידות אפילו במערכת של עבודה זרה. מערכת הדיבורים של היום היא באמת בלתי אפשרית. היא נוראה כל כך, מטיפה כל כך, תופתת כל כך, לא מאפשרת לראות דרכה שום דבר אחר. זה מצד אחד. מצד שני מי שמתבונן מעט רואה את הפסוטה של כל המערכת הזאת. דווקא היום, דווקא מתוך הריבוי הנורא, דווקא מתוך ההתפרצות הנוראה וההתפשטות הנוראה של הכוח הזה, אז למי שמתבונן אפילו מעט, מי שמתבונן בעיניו, בעין מי שקודמת לפה, מי שמתבונן, מי שמעיין במשהו, מעיין מעט, רואה בעין, רואה בחוש את אפסותם של כל הדברים האלה, את הבלותם, את אפסותם, את חוסר הטעם, חוסר הדעת. כך זה היום. עד רב, מתוך חומר שהחמרת עליה בסופה. אז יש כאן צד גדול של כולה. זה מציף כמו ים, מציף כמו ים. אבל אפשר לבטל, אפשר להתגבר עליו, אפשר אפסותו, אפסותו, הבלותו, הבלתי, העובדה שהוא בלתי אפשרי גם היא בולט לבעיון כלשהו. כמובן זה מה שאנחנו חייבים לעשות, זאת עבודתנו שלנו בחודש הזה, וזה אנחנו חייבים לעשות. חמשת הדברים שיראו את אבותינו בתמוז, וחמשת הדברים שיראו באב, כמו שכתוב במשנה. כל חמשת הדברים שיראו בתמוז, כך מסביר המהר"ל, כל חמשת הדברים שיראו בתמוז הם כולם הם כולם התחלות. כל חמשת הדברים שיראו באב הם כולם הסיום. אלו שני החודשים הם חודשי החורבן שלנו. אלו הם הזמנים שהם, אלו הם הזמנים שהם נגדים, הם יחד עם חודש טבת. אלו זמני החורבן, הזמנים הרעים. כיוון ששורש החורבן נמצא בהקדמת פה לעין, אז כמובן שכאן נמצא השורש לבניין. צריך פשוט להחזיר את האלף בית למקומו הנכון. האלף בית הוא זה שבונה את העולם, הוא המבנה הנכון. להחזיר פשוט את האלף בית למקום, כנגד הקדמת פה לעין. אז חובתנו שלנו זה הקדמת עין לפה, דהיינו הקדמת עין לפה כוללת, כן, העין צריכה להסתכל בדברים בעצמם, באמת לעיין, באמת לעיין. אחרי שמעיינים, אז אפשר ליצור מערכת דיבור נקייה. בלי זה אנחנו נמצאים בתוך מערכת דיבור שהיא כולה חורבן, כולה חורבן. אין איפה להתחבד, אין שום מקום. אותו תמוז היה זה שהביא לעולם את הכוח הנורא הזה של נבואת עבודה זרה, להתנבא בשם עבודה זרה. להתנבא בשם עבודה זרה פירושו לתת למציאות. לכן העבודות הזרות עצמם בחו על אותו נביא, בלעדיו הם לא קיימים. כל כוחם שלהם זה מכוחו, מטיב שלו. הוא נתן להם מציאות. החודש הזה שהוא תחילת החורבן, צריך תמיד לזכור כאן תחילת החורבן. זה גילו לנו חז"ל בגמרא, בדרשה על הקדמת פה לעין באיך. כאן שורש החורבן, ואמרו בפיהם מה שלא ראו בעיני, הקדמת פה לעין. כאן שורש החורבן, ובמובן מאליו שכאן שורש הבניין, כאן צריך לבנות. הדבר הזה, זאת עבודתנו כעת בחודש הזה, זהו החודש. החודש הזה הוא חודש של עיון, צריך להיות חודש של עיון אמת. עיון אמת קודם כל כדי לבטל את כל הפה שקדם, אז אפשר יהיה ליצור מערכת דיבורים כזאת. אפשר מערכת דיבורים כזאת שהיא תהיה מערכת דיבורים שבה יהיה העין קודם והפה אחר כך. ואז כמו שמפורש במגילת איכה, זה יחזיר אותנו למצב של בניין. זה מה שמפקיע את החורבן, זה מה שמחזיר אותנו למצב של בניין. אין מגילת איכה שהעין קודמת בה לפה, חוץ מהפרק הראשון שיש לזה סיבה. אבל מגילת איכה כך נכתבה והיא לא תשתנה. אם היא תשתנה, היא תשתנה בשמחה. ברגע שהמגילה תשתנה והעין תהיה קודמת לפה, אז המצב יחזור לבניין. זה יבטל את אותו בחוק יבכה בלילה, את אותה בחינה הרגולה. אותה בחייה לדורות, כאן שורשה, כאן שורשה. בדור שלנו, אם יש על משהו לפקוט, זה על אותה מערכת דיבורים. אני אולי משפט אחד או שניים, אנחנו לא תמיד זוכרים את זה, לא תמיד ערים לזה. כל אופן של המצאות בתוך המערכת הזאת הוא חורבן, מאיזה צד שלא יהיה, מהצד הכי טוב, כן. כל אופן של המצאות בצד הזה, של המצאות בתוך מערכת זאת, מערכת הדיבורים הזאת, כל אופן של המצאות בה הוא רע, הוא פסול, הוא חורבן. כל מי שרוצה להתעסק בבניין צריך לפרוש לגמרי מהמערכת הזאת. במערכת דיבורים אחרת שם אין חורבן, במערכת הדיבורים הזאת יש חורבן. זאת המערכת שיצרה את החורבן, זאת המערכת שממשיכה את החורבן, זאת המערכת שהיא החורבן בעצמו. באמת לעשות משהו טוב, מי שרוצה באמת לבנות את אחת מחורבות ירושלים, יקבל על עצמו. כל אחד ואחד הוא אחד מחורבות ירושלים, כל אחד מאיתנו הוא אחד מחורבות ירושלים, יקבל על עצמו לחזור למצב שעין קודמת לפה. אין פה קודם לעין, אין מערכת דיבורים קודמת. רגע, נעיין, נבדוק. ברגע שמתחילים לעיין, אז רואים שרוב הדיבורים שנמצאים בעולם הם הבל הבלים, הבל הבלים. לא רוב אלא כולם ממש עד האחרון הבל הבלים. כל דיבור ודיבור צריך להיות נתפס רק אחרי איום. את העין קודם לפה. כך רק באופן כזה אנחנו מתעסק בבניין ולא בחורבה. אפילו בעצם לבאר היום, כשהתחלנו עוד היה א' תמוד, זמן ש כמו שראינו, כמו שקראנו, יקרנו כאן את לשון הרב, זמן שמאויבי תחכמני. אם אנחנו רוצים לדעת מה עלינו לעשות, אנחנו צריכים להילחם בהם. אם הזמן הזה הוא הזמן שלהם, אנחנו צריכים לעקור את זה מהשור. לעקור מהשורש פירושו להחזיר את המצב לקדמותו. פשוט העבודה האמיתית שלנו היא בעצם להחזיר את האלף בית למצבו הטבעי, למצבו הנכון. פחות את הדיבורים האלה שדיברנו פה היום. אני מבקש, כן, עד כמה שאפשר לעיין בהם, כדי שלפחות פה בדברים האלה, שגם בהם לא נעבור על הקדמת פה לעין, נמצאים בעולם חסר איום, עולם שהוא מופתן איום, רחוק מאיום פלט, זאת אומרת ריחוק של מזרח ממערב, ריחוק של הפך, עולם שהוא כולו אנטי איום, הפך מאיום בסוף. העיניים כולם הם כולם אחרי הפה, בכל מצב, בכל מקרה, בכל עניין. לא שנה, רואים את המאמר, רואים את התמונה. התמונה מראה בדיוק מה שכתוב במאמר, איור ברור של הקדמת פה לעין וכדומה. הדברים ידועים, אופן במעט עיון הדברים מובנים. הוצא החורבן, וכאן בתיקון הזה, כאן בעברת השם נמצא הבניין.